אנחנו בסימן שינקף, דיני סחיטה בשבת. ביררנו בפעם הקודמת מה פירוש המילה סחיטה. אמרנו שיש שני מיני סחיטות. סחיטה אחת מלכת דש, מפרק. סחיטה שנייה מלכת מלבן, מחבס. סחיטה אחת מלכת דש, מפרק, זה אני מוציא נוזל מתוך מקום שהוא כנוס בו, ואני צריך את הנוזל. מלכת מלבן, זה אני מוציא נוזל בתוך מקום שהוא כנוס בו, ואני צריך את מקום הכינוס. ואומר את הבד, את הבגד, כל מה שקשור לזה. בסדר? טוב. ואני לא צריך את הנוזל, כי הנוזל הוא מבחינתי פסולת. טוב. בכל מקרה ראינו שיש פירות סחיטים, שמבחינתנו איסור הסחיטה בהם הוא איסור דאורייתא. יש פירות שחלק סוחטים, חלק לא, איסורם הוא דרבנן. ויש כאלה שאינם ברי סחיטה. אנשים לא סוחטים אותם. ואם מישהו סחט, אז מותר אפילו לכתחילה. ודיברנו על כך שיש שינויים על פי דרכי התנהגות האנשים, והבאנו במשנה ברורה שיש מקומות, כן, שיש מי שאומר שאם יש מקום שיש שם כמויות גדולות סוחטים, גם במקום שאין כמויות גדולות ולא סוחטים, זה נקרא פרי סחיט. כאילו היה להם כמות כזאת, גם היו סוחטים. בסדר?
לא.
ואמרנו עוד דבר, שאם לוקחים כמויות של משקה ומעבירים ממקום למקום, זה נקרא סחיט. הדוגמה שנתן המשנה ברורה על סעיף ו', שהשולחן ערוך אמר שמותר לסחוט לימונים. הכוונה היא לסחוט לימונים לתוך כוס כנוזל. לא הפטנטים של היום, שבעצם אוסרים את סחיטת לימון, אבל לתוך אוכל מותר. גם ענבים מותר לסחוט לתוך אוכל. מה אומר לנו המשנה ברורה על זה? ראינו בפעם הקודמת, שהיום שמעבירים חביות למאות כדי לשתות עם פונץ' באיזה מקומות, אז כמובן שגם לימון אסור לסחוט. ואנחנו הוספנו את כל הפירות שהיום רגילים לסחוט. תפוזים. יכול להיות אפילו שתפוזים יותר סחיטים מהענבים. מבחינת האחוזי הגידול והסחיטה. באזור 90%. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום שצריך לראות, וכרגיל, כל הלכה. מה שאנחנו צריכים לבדוק זה, האם הרגילות פה היא השתנתה או שלא. זה היה הבסיס הראשוני לעניין הזה של דיני סחיטה בשבת. טוב, כן. אמרתי, בפעם הקודמת הדגשתי, שאני מסתכל על מכלול התפוזים. רוב התפוזים היום, 90% מהתפוזים הולכים לתעשייה. הווה אומר לסחיטה. יש זן מסוים, שאנחנו לא יודע איך קוראים לו היום, אבל היום אנחנו קוראים לו זן ולנסיה. יש שם כזה היום. תפוזים קטנים, קליפה דקה, שאתה רוצה לקלף אותם, מהידיים שלך נהיו מסחטת תפוזים. הכל מלא, חורים פצ'קראי, מה שנקרא, וקוראים לזה היום תפוזים ברשת. מוכרים אותם ברשת לסחיטה. אלה תפוזים של 100% סחיטה, גם שקונה אותם הביתה הוא סוחט. הקטנים עם קליפה דקה, קראו לזה תפוזי ולנסיה. או, גם אלה רובם הולכים לתעשייה. כן. אז לכן אני אומר, צריך פה לראות, אפילו כך, זה כמו ענבי מאכל וענבי יין. ענבי יין, 100% הולך ליין. ענבי מאכל, חלק וחלק. בסדר? מסתכל על הכל. אז מה אני אגיד? כיוון שזה ענבי מאכל, אז אני מותר לי לסחוט אותם? לא. זה אותה... שני סוגים שונים של דברים, זה משהו אחר. פמלה. כמה פמלה נסחטת? מוכרים בחנויות מיץ פמלה? ופומלית? מוכרים? לא שומע.
לא מוכרים.
אתם מבינים? אז יש הבדל בין תפוז לבין פמלה, פומלית. לימונים. מה עיקר השימוש של לימונים? סחיטה. אז פעם הסחיטה הייתה כתבלין, להוסיף כמה טיפות. היום למה הסחיטה? לימונדה, לימוננה, לימון, לא יודע מה. ברור. שותים את זה. בסדר? משהו אחר. טוב. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, סימן שיקה סעיף ב', עמוד קמ"ד, במשנה ברורה חלק ג' הסטנדרטי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, משקים היוצאים הם מותרים. ואפילו לא, אם לא נתרסקו מערב שבת, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית, מותר לשתות בשבת. שכל יין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית. שמים לב? אם אנחנו לקחנו סתם ענבים ושמנו אותם בכלי, פתאום בשבת יש לנו יין, מיץ ענבים, מה הדין? אסור להשתמש. אבל אם ריסקנו את הענבים, שמנו אותם תחת מחבש, ביום שישי, והתחיל כמובן לזול נוזל, הנוזל הזה נחשב מבחינתנו יין, אפשר לעשות עליו קידוש היום. זה כבר התחיל ממתי? יום שישי. גם בשבת אפשר, כי אדם לא מצווה שביתת כלב. זה לא משהו שנוצר עכשיו. ולכן גם אם יש ענבים שלמים בתוך גיגית עם יין, והענבים האלה גם התחילו להתפרק ולהוציא יין, אז זה נמצא בתוך המשקה. כיוון שזה נמצא בתוכו, זה כבר מתבטל בתוך היין הקיים. לכן מותר. אבל אם ניקח ענבים שלמים, ונשים אותם באוויר מעל גיגית עם יין, והם התחילו לטפטף, זה אסור. כי זה היה בפני עצמו, בנפרד, ונוצר יין. זאת אומרת, הנוזל פה נוצר בפני עצמו, וזה אסור. בסדר? זה ההבדל. טוב, סעיף ג' אומר השולחן ערוך, חרצנים וזגים, שנתן עליהם מים לעשות תמד, מותר למשוך מהם ולשתותם. ואפילו אם לא נתן מים והיין מתמצא וזב מאליו, מותר לשתותו. זה משקה מתוק, לא יודע, נקרא לזה כך, שהוא יוצא מהשאריות של היין. לא, לוקחים חרצנים וזגים. חרצנים וקליפות של ענבים. ומהם עושים את זה. מה? לא, לא ממצים את זה בחימום, ברתיחה. משאירים את זה בפנים. זה דרך אגב, אם שמים אחוזים מסוימים, זה יכול להיות יין. כן, שליש. יכול להיות גם יין. הוספת מים לענבים וחרצנים, סליחה, לקליפות וחרצנים, שהם לא יבשים ממש, שעדיין יש בהם לחלוחית, וזה נהפך ליין בסוף. אפשר לברך על זה ברור פרי הגפן. כמו שעושים יין מצימוקים. לוקחים צימוקים, מוסיפים מים. 3-4 ימים, שבוע, המים האלה מה נחשבים עכשיו? יין. ככה היו עושים בחוץ לארץ, יין, לפסח. הרב נעים בן אליהו, זכר צדיק לברכה. קבוע לליל הסדר, היה עושה יין של צימוקים. ככה היו רגילים בעיראק. ואחיו הצעיר, הרב מרדכי, זכר צדיק לברכה, היה בא כל ערב פסח לקחת יין צימוקים, שהרב נעים היה מייצר בבית. בסדר? יפה. טוב. חרצנים וזגים שנתן אליהם מים לעשות תמד, מותר למשוך מהם ולשתותם, ואפילו לא נתן מים והיין מתמצא וזב מאליו, מותר לשתותו. מדוע? כי זה כמו ענבים שריסקו אותם מערב שבת. מותר לשחות אשכול ענבים לתוך גדרה שיש בה תבשיל, כדי לתקן האוכל. דאבל למשקיע הבא לאוכל, וכאוכל דמי. אבל אם אין בה תבשיל, אסור. זאת אומרת, לא רק שאסור לנו לשחות ענבים כדי לשתות את המיץ, איסור דאורייתא, אלא גם לשחות את הענבים לתוך כלי, לא במטרה לשתות, במטרה להוסיף את זה כתבלין, כתיקון האוכלים. סלט עם מיץ ענבים. בסדר? נגיד ככה. סלט פירות עם מיץ ענבים. זה בא רק כדי לתת טעם. זה לא בא כדי לשתות את זה. בכל זאת אסור. ויכן, ברור לנו שאסור לשחות סתם, לא רק שזה לצורך שתייה, אלא גם לצורך מיתוק, והדבר היחיד שמותר זה כל הבא אל האוכל, דינו כאוכל. אם אני רוצה לתוך סלט פירות קצת מיץ של ענבים, אני יכול לקחת את הענבים, לשחות אותם לתוך האוכל, לתוך הסלט. זה מה שאנחנו עושים היום בלימון. ברור, כל הבא אל האוכל כאוכל. לכן, דיברנו על חליבה, שבוע שעבר, אמרנו שמה היו עושים פעם? חולבים לתוך אורז, עד שהתברר שהפרה יותר רצינית מהאורז. אם האורז 3 קילו, הפרה נותנת 20 ליטר. אז בעצם התבעת את האורז בתוך חלב, אז זה כבר לא דבר שבא לאוכל, זה כולו משקה. ולכן כותב גם הרב בן איש חי, כשרוצים לשים לימון בתי, אז מה לעשות, הוא אומר? אמרנו סולם. או לעשות לימונדה. סוכר, לתוך הסוכר לטפטף כמה טיפות של לימון, סולם. סוכר, לימון, מים. בסדר? ואז אפשר לשים גם את המים אחר כך. אבל לשים את הלימון, טפטף אותו לתוך מים, זה סחיטה. כן.
לא, זה אותו דבר בעצם לרוטב.
מתי מכינים את הרוטב? ביום שישי.
לא,
מה, איך מכינים רוטב? ממה?
סוכר, לימון ו...
אבל לימון סחוט כבר. סוחטים לימון? כן. לתוך כוס שיש בה נוזל?
לא,
אז זה בדיוק העניין. מותר לסחוט לתוך אוכל.
לתוך דבש, לדוגמה, מותר?
לא, דבש זה נוזל. דבש זה אחד משבעה משקים. לתוך סוכר, כן. אבל שלא יטביעו את הסוכר, ויהיה לנו פה לימון ולא רואים שיש סוכר. זה בדיוק ההבדל. הבא לאוכל כאוכל, הבא למשקה כמשקה. בסדר? זאת אומרת, אם אני לוקח לימון, סוחט אותו לתוך סלט, אין בעיה. אממה, אמא אומרת, שמע, יש לי פה בעיה. אתה סוחט לי את הלימון על הסלט, מה עכשיו יש לי בסלט? חרצנים. מה עושים? תוציא את החרצנים, מה אתה עושה? תלך לסימן הקודם, שיניותת, מה זה? פרי פסדת מאוכל. אז זה, מה עושים? יפה מאוד. אתה סוחט ככה. ואז אם יש חרצנים, מה קורה להם? נשארים? אלא אם כן יש לך רווחים גדולים, ואז גם חרצן עובר. אז גם הכסף נופל לך בין האצבעות. בסדר? ומה אנחנו עושים? עצה טובה. מה אנחנו עושים? יום שישי יש אחראי לשחות 3-4 לימונים, לשים בצנצנת. הכל טוב, הכל בסדר. שבת צריכים, סלט, כל מה שאתה צריך, לוקח את הצנצנת, בקבוק, טרי טבעי, אמיתי. עכשיו זה העונה דרך אגב. תעשו מה שאנחנו עושים. של הלימונים. בקיץ הם יותר יקרים, הרבה יותר יקרים. אתה מגיע ל-15 שקל קילו. אתה מבין, המושבניק הזה חכם עלינו. בקיצור, מה שעושים עכשיו זה לוקחים לימונים, סוחטים אותם, שמים אותם בתוך שקיות של קוביות קרח. מכיר את השקיות קוביות קרח? שקית בגודל כזה, אתה שופך פנים המים וזה נהיה, אתה שובר את זה, זה קוביות. משושים כאלה. מוכרים את זה. שם את זה, קושר למעלה, כמו שקושרים בשביל לעשות קוביות קרח, ומקפיא את זה. בקיץ שאתה צריך, אתה שובר. קוביה 2, שם בסלט, יש לך לימון טרי. הבנת את זה? כי היום יש הרבה בקבוקים, כתוב על זה, לימון משומד. מכירים את זה? סליחה, משומר, כתוב. בסדר. דרך אגב, הם נזהרים היום. רוטב לימון לטיבול. שינו את הנוסח על הבקבוקים. כנראה מישהו תפס אותם באוזן, אמר להם, מה אתם? כמה אחוז לימון יש פה? בסדר? יאללה. כן. אז רגע, עניתי לך? אריה? בסדר. סעיף A. יש מי שאומר שהוא עדין לבוסר שמותר לסחתו לתוך האוכל, והרבנו אותם עושר בבוסר. כן, אז יש ויש, מה זה? יפה. רועיל ואינו ראוי לאכול. אז בכלל אי אפשר, כי אז בעצם אתה מתקן אותו לאכילה. כי בוסר, מה הבעיה של בוסר? אף אחד לא יאכל את זה. דוגמה אני אתן לכם. פעם קניתי קלמנטינות. זאת אומרת, הרבה פעמים קניתי. פעם כשקניתי קלמנטינות, הן היו חמוצות כאלה שהן בעצם גורמות לקיבוץ פני האוכל. מכירים את זה? מי שאוכל אותם, מתכווצות לו הפנים. זה ההגדרה. בעברית קלה שלנו, אבא של החמוצות. אשתי אמרה, אפשר להשתמש בהם. מה? נשים בסלט. במקום לימון. באמת יצא טוב. עכשיו, אם זה בוסר, זה לא היה בוסר, זה היה חמוץ. אבל אם זה בוסר, זה לא ראוי לאכילה. עכשיו, כשאתה סוחט אותו, אתה בעצם מתקן אותו לאכילה. אז זה כבר סיפור נוסף. לא עניין של נולד, אם יש תיקון מאכלים, יש מכה בפטיש, יש מה. קצור, דיון גדול בהלכה. ברור העניין. אז בוסר, רבנו תם אוסר. ואם רבנו תם אוסר, אז גם אנחנו אוסרים, כי זה יש ויש. טוב, סעיף ו, ראינו, מותר לסחוט לימונים, ואמרנו שהיום, שמשתמשים בלימונים, בכל מקום, בכל דרך, בכל צורה אפשרית, גם לשתייה, לא רק לטיבול, לתיקון מהאוכלים, אז אסור. סעיף ז, לסחוט כבשים. בסדר? לא להתבלבל. שלא היה מישהו יבוא לסחוט כבשים. כן, לסחוט כבשים, פירוש פירות ומיני ירקות ומונחים בחומץ ומלח, כדי שלא ירכבו. שים לב, דיברנו על זה, שכל הייצור של הכבושים היה כיוון שלא היה לנו במשך השנה את המוצר. למשל, מלפפונים חמוצים, הקלאסה, כמו שאומרים. למה עשו מלפפונים חמוצים? כי לא היו מלפפונים בחורף. מתי יש מלפפונים? בקיץ, עונת המלפפונים. בסדר? ואז לוקחים את המלפפונים הטובים, הטריים, שמים אותם בקופסה עם חומר משמר. מה זה חומר משמר? מי מלח. ואז זה נשמר לחורף. בחורף פותחים קופסאות, יש לך מלפפונים. היום, אם יום, יומיים בשנה אין מלפפונים או עגבנייה, כולם כבר קופצים, למה עלו המחירים? אז אל תקנה. השבוע בלי עגבניות, איך אפשר? הרב, די, נו. אפשר שבוע בלי עגבניות? אפשר שבוע בלי מלפפונים? ההורים שלך גדלו חצי שנה בלי מלפפונים, מה קרה? תראה איזה בריאים הם, ואתה לפלף כזה. אפילו שנותנים לך הכל, או לבגלל שנותנים לך הכל. זה ברור. אבל מזה התחילו הכבושים. אנשים הולכים בדרך. סתם, אנשים בבית, לא היה מקרר. איך משאירים בשר? איך משאירים בשר לזמן? מה? מייבשים אותו, עם מלח. זה כל היסוד של ההרינג. המלח. מייבשים. אתה זוכר שהיו מייבשים? כשאתה נולדת פה. נולדת פה. אה, אתה רואה כבר דור שלא ידע את יוסף. ויקום מלך חדש. בסדר? לא הרבה שנים. אתה זוכר? הנה, אתה רואה? הוא זוכר. כן. זכור מאין באת, לאן אתה הולך. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מייבשים בשר, מייבשים דגים. כל דבר שיכול להתקלקל, מייבשים אותו. ואז ברגע שהוא יבש, אז החמצום שלו, אומרים, הוא תהליך הרבה יותר ארוך. יכול להחזיק שנה, שנתיים. לקחו ממנו את הנוזלים. טוב. בכל מקרה, אז יש כבשים. ולא יודע אם מישהו פעם קנה מלפפונים גדולים. מה שנקרא מלפפונים גדולים 7-9 בקופסה. מה קורה שם הרבה פעמים? מרוב שהם גדולים, אז במים מלאים? יש להם באמצע חלל. מלא מים. אז בא מישהו, רוצה לאכול מלפון שלם, לא, זה לא נימוסי, אבל נגיד, ופתאום שפריץ על כל העיניים, על הפרצוף. ברגע שנהיה לו שפריץ, מה הוא עושה? הוא הופך את המלפפון ולוחץ אותו. מותר או אסור? זה סחיטה או לא סחיטה? לסחוט כבשים ושלקות, אם לגופם, שלא צריך למים ואין לו סוחט המלא תקנם לאכילה, אפילו סוחט לתוך קערה שאין בה אוכל, מותר. ואם צריך למימיהם, מותר לסחוט לתוך גדרה שיש בה אוכל. אבל אם אין בה אוכל, אסור. ולרבנו חננאל, כל שהוא צריך למימיהם חייב חטאת, אפילו סחט לגדרה שיש בה אוכל. ולדבריו, הסוחט אשכול לגדרה, נמי אסור. הבנת? זהו, זה הדיוק. לא, דבר כדרה שיש בה אוכל, סיר שיש בה אוכל. כלי זה סתם כלי, זה הוא התכוון, הכוונה היא כדרה שיש בה אוכל או כדרה שאין בה אוכל. נו, זה מה שאמרנו. סוחט לתוך אוכל כאוכל. הסוחט לתוך כלי בלי אוכל, רק זה אסור, זה סוחט מים. איפה? זה הדעה, אם הוא צריך למימיהם או לא צריך למימיהם. תקרא את הכל. אם הוא לא צריך את המים, והוא סוחט את זה, למה לתוך גדרה? כדי שלא ישפריץ על השולחן. שם את זה לתוך כוס. אני לא צריך את המים, המים סך הכל בשבילי... אין בעיה. כי זה מים שבאו אחר כך, ואני לא צריך אותם, אין פה דין סחיטה. מה אמרנו, מה הדין של הסחיטה? שצריך את המים, את הנוזל. אני לא צריך, את תגיד שזה מלבן? זה לא מלבן, מה זה מחפש לי את המלפפון? הרי נשארים נוזלים בפנים. גם לא. ברור. אבל אם צריך את המים, אז זה בעיה. טוב. חטא. הסוחט דג לצירו, דינו כסוחט כבשים ושלקות למימיהן. ציר. ציר זה נוזל של דג. הוא לקח את הדג שעשו גפילטה פיש וסחט אותו. הוא לקח את הדג עם ה... איך זה נקרא? הדג החריף עם הנוזל. חריימה. יפה. חרמה. בסדר? לקח את החרם הזה וסוחט אותו כי הוא רוצה את הנוזל. אם זה לתוך אוכל, אין בעיה, אם זה סתם לכלי, אסור. סעיף ט' אומר השולחן ערוך, השלג והברד לא מרסקים אותם. דהיינו לשברם לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממיו. אבל נותנו לתוך כוס של יין או מים, והוא נמוח מאליו, ואינו חושש. וכן אם הניחם בחמה או כנגד המדורה, ונפשרו מותרים. שמים לב? אני לוקח קוביית קרח, שם אותה בתוך מים, לוקח כפית ומתחיל לשפור, לרסק. מותר או אסור? אסור. אבל אם לקחתי קוביית קרח, ושמתי אותה בתוך מים, והקרח נימוח, כי המים חמים, הם יתקרעו קצת, אבל הוא נימוח, מה הדין? מותר. זה ההבדל בין לרסק בידיים, לבין... לתת לזה לעשות, למס מעצמו. בידיים אסור, מעצמו מותר. שלג וברד. טוב. מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו. יש לנו, קרא לזה, בריכת מים, שרוצים לקחת מים, ופתאום מתברר בבוקר, שמה קרה לבריכה הזאת? קפה למעלה ככה שכבה של קרח. ברמות נפתלי זה לא קורה. אבל בירושלים, בשיא החורף זה יכול לקרות. זה גם כשזה מחוסה, כי אם לא אולי זה מים מגולים, אז טוב, אז זה בריכה שיהיה בקרקע. לא בא, טוב. בכל מקרה, לשבור קרח כדי לקחת מים שמתחתיו מותר. צריך להיזהר בחורף, שלא ייטול ידיו במים שיש בהם שלג או ברד, ואם ייטול להיזהר שלא יתחכם בין ידיו, שלא יהיה מרסק. איפה אנחנו ואיפה הסיטואציה הזאת? אמא, אני לא יכול ליטול ידיים, המים קרים. מכירים את זה? הוסיף לי מים חמים. מותר בשבת מים חמים, אסור מים חמים. איך להוסיף אותם? איזה חימום יש לך בבית? כשאנחנו ילדים לא היה דבר כזה. תטועל ידיים, חץ את הפנים, מים קרים, אחרת אתה תרדם חזרה. בסדר? ככה יאמרים לנו. היום אתה מתחשב. טיפה מים נעימים. בסדר? אבל לא פתרנו עכשיו את השאלות של שבת בענייני מים נעימים, איפה הם מגיעים וכו'. זה נושא אחר. נושא אחר. אבל באופן עקרוני, לשים לב שאם רוחצים ידיים, נוטלים ידיים במים שיש בהם קרח או שלג, אז לא לרסק אותם בידיים כשמשפשפים ידיים. הרי ברגע שנוטלים ידיים, משפשפים אותם. אז אם יש לך שלג, אז זה מרסק. טוב. ייזהר שלא ישפשף ידיו במלח. בסדר, זה כמו... חום זה לא מלח שלנו. מלח שלנו, כמה שתשפשף, לא יצא מזה כלום. אבל מלח אז כנראה היה עם הרבה לחות. מלח היה גם רטוב. ואז אם אתה משפשף, אתה יכול להמיס אותו, לרסק אותו. בדיוק כמו שלג וכמו קרח. סעיף י' ג' דורש שלג ברגליו ואינו חושש. קמנו בבוקר בשבת, רוצים ללכת לבית הכנסת, החבר'ה מבסוטים. אבא, יש שלג בחוץ, אני לא רוצה לעבור על חשש איזשהו איסור, נשאר בבית, לא הולך לבית הכנסת. אבא שמח, איזה בן צדיק יש לו. למחרת הוא שואל אותו, איך מעשרים את המלח? איזה בן צדיק. מי שאל איך מעשרים את המלח? רצה לראות למה שלושה צדיק. בסדר? את הטבן, איך מעשרים? למה לא מעשרים? מאכל בהמה? צדיק, גמור. בסדר? צריך לשים לב לזה, השאלות היפות האלה. טוב, בכל מקרה אין בעיה, אפשר לדרוס על השלג ברגל, אפשר ללכת לבית הכנסת בשבת בבוקר, שום בעיה לא תהיה, ובעזרת השם הכל יהיה כמו שצריך. יהודה, לתומר המערה מרוטנבורג, המערה מרוטנבורג מתיר להטיל מרגליים בשלג, והראש היה נזהר. נשים לב, הוא לא מביא לנו פה איסור ברור, כי אנחנו יודעים שיש איסור שבל תשקצו את נפשתכם. אדם שצריך להטיל ממיו, צריך מיד לעשות את זה, לא להתאפק. גורם לזקין. פרט לזה שהוא לא יכול לחזור בתשובה. כי מה יחזרה בתשובה, הרב כותב? סור מרע ועשה טוב. תשובה גופנית טבעית זה ללכת לשירותים, להוציא את הרע מתוך מה שיש לנו. ואז האדם יכול להתנקות לעבודת השם. כל פעם לפני תפילה, לפני כל עבודה שבקדושה, ארוחה, סעודה, אדם צריך קודם כל ללכת לשירותים כדי שיהיה נקי. אבל פה אנחנו מדברים על זה שהוא מטיל מימיו, ובדרך כלל המרגליים שיוצאים יש להם חום, בסדר? חום הגוף, 37 מעלות. והוא עושה על השלג, מה יקרה? שלג נמס. אז במקרה כזה אומר המערה מרוטנבורג, אין בעיה, אדם צריך שירותים, מה אתה רוצה לנו שלא ילך שירותים? הראש אומר, כדאי להיזהר. לא לעשות את זה ישירות על השלג. בסדר? ומי היה הראש ביחס למערה מרוטנבורג?
תלמיד שלו.
הוא לא חולק. אתה רואה שהוא לא חולק. זה מה שאני אומר. כדאי להיזהר. הוא אמר אסור? לא אמר אסור. להיזהר. טוב. כן. סעיף תתוו. אסור לפרוס סודר על פי החבית וניתן לגביו הכלי שדולים בו שמא יבוא לידי סחיטה. אבל בגד העשוי לפרוס עליו מותר שאינו חושש עליו לסוחתו. שים לב לדבר הזה. אם אני שם בגד שמשתמשים בו בדרך כלל, בגד שלי, סוודר, חולצה, שם על פי חבית כדי לשים על זה כלי. כיוון שהבגד הזה הוא בר שימוש. ואם יהיה עליו בגד שלוקחים בו מים, אם יהיה עליו כלי שלוקחים בו מים, הוא ירטב. יש חשש שאני אבוא לסחוט אותו. אבל אם יהיה סמרטוט, קבוע במקום. מה אכפת לי? אם יש בו מים. זה לא מעניין אותי בכלל. מדוע? תפי, התפקיד שלו להיות פה. אף אחד לא צריך שום דבר, מי יבוא לשחות אותו? אבל בגד שמשתמשים בו ושמת אותו כך, שהוא נרטב מאוד, יש חשש, תבוא לשחות אותו. עכשיו, כשאני אבוא לשחות את מה אני צריך? הרי זה מים אלה, מים מחווית ששותים. אז אולי אני צריך את המים? לא, כי אחרת, איפה היה צריך להיות הסעיף הזה? במלאכת מלבן. שמו אותו פה במלאכת דש, בסוחט. סימה שאני צריך את המים, כי אם לא, אז מה אכפת לי? אז זה פה משהו מורכב. מצד אחד אני צריך את הבגד, מצד שני אני צריך את המים. ברור? לכן הסעיף הזה בסימן הזה. טוב. אסור להדק, סיפת את זין, אסור להדק מוכין בפי פח שיש בו משקים משום שחיטה. אני רוצה לסגור את הפתח, לוקח בד, לוקח צמר גפן, לוקח משהו, דוחף חזק. ברור שזה ישחט. כי זה רטוב מהמשקים שיש בפח. י' זין. ספוג אין מקלחים בו, אלא אם כן יש בו בית אחיזה, גזירה שמה ישחוט. ספוג שהוא מדבר, כמובן מדבר על ספוג טבעי, או מהים, או גדל, והוא אומר, ברגע שאני לוקח ומספיג, אז אני יכול לשחוט. שיש בו שחיטה. אבל ברגע שיש לי ספוג עם ידית, אני מחזיק אותו מלמעלה ומושך, אומר לנו השולחן ערוך, אין לי חשש שאני סוחט, כי אני לוקח את זה בעדינות. והאמת היא שאנחנו מחמירים. אנחנו היום מחמירים. שום ספוג אנחנו לא משתמשים. לא טבעי ולא סינתטי. ספוג, גם. גם סמרטוט וגם ספוג, לא משנה. כי ברגע שאני לוקח ספוג, וניקח אפילו ספוג טבעי, הוא כונס בתוכו, אני יכול להרים אותו, לשים אותו בצד. אבל כל ספוג סינתטי שיש היום, ספוג רחצה, ספוג של כזה גומי, שיש ספוג בתוכו, לא הגומי הרגיל של הקיור, יש כזה של, שיש בו ספוג, כמו שיש למכוניות, לחלון, בתחנות דלק, מכירים את זה? צד אחד ספוג, צד אחד גומי. אז יש כאלה גם לבית. אז אם אני לוקח כזה בידית, לכאורה לפי השולחן ערוך, אני חושב שאני נשחט. אבל הספוג שלנו היום, ברגע שאתה מספיק בו מים, ואתה מרים אותו, מה קורה? זה נוזל. זה הסינתטי. זה הפולימרים. הטבעי, הוא יספח אליו את הנוזלים וישאר. החשש הוא שאני נשחט אותו. זה ההבדל בין זה לזה. בסדר? היום אנחנו מחמירים, אפילו שיש מקום להקל. לא משתמשים בכלל בספוג, לא משתמשים בכלל בסמרטוט שצריך, אדם יש פח כוס ששתייה על השולחן, סמרטוט קטן של המטבח, בטוח אנחנו לא מביאים. למה? כי יהיה פה שחיטה. מה כן מותר לנו להביא? מגבת גדולה. מגבת גדולה של פנים, שים, לא יקרה כלום. מגבת טובה. כן, מסכת את זה, זה מטפחות הידיים, זה, אתה שם את זה בכביסה וזהו. זורק את זה לארגז כביסה, זורק את זה לאמבטיה וגמר. אין מה להתעסק עם זה. כן, אבל הבעיה של סמרטוט, ברגע שאני מספיק אותו את אתרים, זה מתחיל לזול. אז זה שחיטה. זה יוצא ממנו נוזל, הכנוס בתוכו. לא, כי מגבת גדולה, זה מה שאני אומר, מגבת גדולה ולא נודע כי בא אל קרבו. צריך מגבת כזאת, שגם אם כל המים נאספו, כן, זה לא כזאת שהיא נוזלת לי כל הדרך. ואז תשאלו מותר לעשות ספונג'ה בכל הבית. בסדר? זה ההבדל. האם כשאני מרים יתחיל לזול, או כשאני מרים לא קורה כלום. זה החילוק שנתתי בין מגבת לסחבה. אם יש לך סחבת רצפה, שזה יספג והיא לא תזול, אין בעיה. אותו דבר. בתנאי שזה כמות כזאת שזה יספק בפנים. אם אתה יודע שאתה תרים, זה ישר מתחיל לטפטף.
זה לא מוקצה.
מה, הסמרטוטים הוא מוקצה? לא, מה? אבל שסמרטוטים הוא מוקצה. הספוג, כן. אפשר לנקות בו גם לכלוך. על השיש יש, יודע מה, תפוחי האדמה נפלו, נהיה לכלוך. אפשר לנקות, זה לא סוחט. וזה גם לא קיבוס, כי שיש אין בו קיבוס. לכן אמרתי דווקא שיש, או מפת ניילון, אבל לא מפת בד, שאז יש קיבוס. בסדר? יצאתי מהמקרים, אתה מבין? עשינו אותם מדויקים כדי... איך? מה לשים? לא, זה קיבוס. מה, אם זה יבש? אין בעיה. יבש, אין בעיה. אם נשפח משקה או משהו על מפת בד, מה שאתה עושה, אתה סוחט. אלא אם כן, הנחת איזה מגבת כזו גדולה, וזה מעצמו נספג. מגבונים שרגילים, סטנדרטיים, כאלה נשלפים, אין בעיה איתם. יש סוג של מגבונים שהם מגולגלים אחד בתוך השני, בתוך קופסה, ולמטה תמיד יש הרבה נוזל. לא יודע אם עדיין זה קיים, בזמנו זה היה. קופסאות האלה, ולמטה זה נוזל. אז האחרונים, שזה ממש מטפטף, אז זה בעיה. אבל כל השאר אין בעיה. אמרתי, בסוף שיש. לקחת פעם מגבון, שחטת אותו ויצא נוזל? האחרונים. בטח יש לך יד נפץ. מגבונים אתה שחט אותם יותר נוזל. קצף. עזוב. זה קצף. אמרתי לך נוזל אם יצא. אתה עובד עליי. בסדר. אבל אלה באחרונים, שבתוך קופסאות כאלה גדולות, כשהילדים שלנו קטנים, הם קונים קופסאות של 1,000. מכירים את זה? יש כאלה דליים של 5,000, לא יודע מה. כאלה, למטה הכל מלא נוזל. אתה יכול לעשות בעצמך מגבונים עם האלבט שאתה קונה במפות. להספיק את זה ולעשות מגבון. אז בוודאי שזה בעיה. טוב. י"ח, חבית שפקקו בפקק של פשטן, לסתום נקב שבדופנה שמוצאים בו היין, יש מי שמתיר, אף על פי שאי אפשר שלא לסחוט, והוא שלא יהיה תחתיו כלי. דכיוון שלא נהנה בסחיטה זו, אוהב פסיק רשע, זה לא ניחלה. למה? לא רוצה את זה, מה אכפת לי מזה? אני בסך הכל רוצה לסתום את ה... כן, פסיק את זה לא ניחלה ומותר. וחלקו עליו ואמרו שאף אגב זה לא ניחלה, כיוון זה פסיק רשע הוא אסור. בסדר? אז יש מי שאומר שמותר, ויש מי שאומר שאסור. והעולם נוהגים היתר בדבר, ויש ללמד עליהם זכות, שכיוון שהבר זה ארוכה חוץ לנאורת, ואין יד מגעת לנאורת, מותר. מיד ידעה והספוג שיש לו בית אחיזה. ולפי שאין טענה זו חזקה, ויש לי גם בה, טוב להניע גם שלא יהיה כלי תחת החבית בשעה שפוקקים הנקב. בכל מקרה, פה בעצם דנה, שולחן ערוך, בעניין הזה של האם פסיק רשע דלא ניחלה, האם זה מותר או אסור. והשולחן ערוך מגמגם בדבר, אתם שמים לב. הוא אומר, תראו, כדאי, טענה לא חזקה, צריך להיזהר בזה. בסדר? זה מה שבעצם אומר השולחן ערוך. אז גם פסיק רשע דלא ניחלה, לא לסמוך על זה לכתחילה. אנחנו מכירים שיש מקומים טוב, זה פסיק רשע, לא ניחלה ועניינים. גם מרן אומר שפסיק רשע זה לא ניחלה, זה לא משהו לכתחילה. אתה הבנת אותי? זה ברור. בסדר? בסדר. טוב, לא קראנו את הרמה. מה זה הספוג? פרש הארוך ספוג על ראש דג אחד גדול שבים. ובשעה שמרים ראשו להסתכל בעולם, יורד אותו הספוג על עיניו ולא רואה כלום. ולולא זה לא הייתה ספינה ניצולת מפניו. טוב, קיצור ספוג זה מין גידול של ים. להגיד לך שזה היה על הראש של הדג, לא יודע. לא מכיר את הביסוס המדעי לזה, אבל זה מה שכותב הארוך. סעיף י"ט אומר השולחן ערוך, לתת קרקום בתבשיל מותר. ואין לחוש בלשום צובע, דאין צביעה באוכלים. בסדר, נכנס פה העניין הזה של צביעה. אם, זהו, כאילו אתה שוחט, אתה שם פנימה משהו. לא יודע, לי נראה שזה סיום הסימן, לא היה לו מה, איפה לשים את זה. כן? אז בקיצור, אין צביעה באוכלים. דיברנו על כך שאין צביעה באוכלים ואין צביעה במשקים. חוץ משניים שמחמירים, הקף החיים והבן איש חי. ואמרתי לדעתי, היום יש סוג של צביעה במשקים. ואני אגיד למה. בזמנו רצינו להיות הורים טובים. אתם יודעים, ההורים לא תמיד טובים. רצינו להיות הורים יותר טובים. וקונים תרכיז לילדים בקיץ, ג'ריקן 4 ליטר כזה. ואמרנו, נקנה ג'ריקן של פטל, זה הכל כימיקלים, אבל בלי צבע מאכל. כי צבע מאכל זה לא בריא, ואני יודע מה, סיפור סיפורים, והבקבוק של התינוק בכלל נצבע בצבע אדום, מהצבע מאכל. אז קנינו תרכיז פטל בטעם תפוזים. אתם מכירים את המושגים? פטל בטעם תפוזים. את המושגים של הילדים, בכוונה אני אומר את זה. והתרכיז הזה נשאר עד פסח. מאחרי פסח עד פסח. למה? כי הילדים לא רצו לשתות את זה. אבל זה אותו טעם בדיוק. בסך הכל אין צבע מאכל. אני רוצה פטל. פטל צהוב, פטל אדום. אני רוצה פטל. ברגע שאין צבע, לא שותים. אותו דבר היה בשלוקים. יודע מה זה שלוקים? פופייס. ירושלמים קוראים לזה שלוקים. עשו בלי צבע מאכל. והילדים לא קנו. מה עושים היום? שקיות בצבעים שונים. תפתח את זה בפנים, זה קרח בלי צבע. זאת אומרת, בעצם אתה למד שהילדים, כשהם רוצים את המשקה, הם רוצים את הצבע. אם הם רוצים את הצבע, את הגוון, אז למה תגיד שאין צבע? כשאני רוצה לשים קורקום, אני רוצה את הטעם. תבוא היום, תגיד, יש קטרינגים ששמים קורקום כדי שיהיה צבע, צהוב לתפוחי אדמה, נכון? אם רוצים בשביל הצבע ובלי הצבע זה לא סטייל אצלם, אז זה בעיה גם שצובע. כי מה המטרה שלך? צביעה? צבעי מאכל לאוכל. רוצה לעשות עוגה בצבעים שונים. מוסיף צבעי מאכל, אז מה אני אגיד, שזה לא צובע? יותר מזיק אפילו מצבעי טמבור. למי שאוכל צבעי טמבור. בסדר, זה ברור. אז השולחן ערוך אומר, שמתי קורקום כדי שיהיה טעם, אני מבין, קורקום שיהיה טעם, אין צביעה באוכלים. אבל היום מחפשים את הצבע. חלק מהשיווק זה צבע. בפרט של האריזה. צבע, צורה, כיתוב, כל מיני. אז מה, איך נגיד? לדעתי זה גם חלק הדברים שהמציאות השתנתה. לא שאנחנו חולקים חס ושלום, חס וחלילה על מרן, שמשן צבעה באוכלים, כי באמת לשים קורקום זה שיהיה טעם. אבל אם אנשים שמים דווקא בשביל שיהיה צבע, כותבים לך צבע מאכל טבעי, השתייה, דברים כאלה, מה זה? צבע צהוב, מאכל טבעי, בסוגריים, קורקום. צבע אדום טבעי, בסוגריים, סלק. גזר שחור, עושה לך צבע כמו קולה. מה זה גזר שחור? זה גזר בשביל צבע. זה לא גזר הרגיל. בסדר, יש דברים שאנשים רוצים בשביל הצבע. אז אם רוצים בשביל הצבע, נגיד שאין צבע במשקים. בסדר? טוב. סעיף כף אומר השולחן ערוך, יש מי שאומר שאוכל תותים. או שאר פירות עצובים, צריך להיזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו ובמפה בשום צובע. אבל אם צובע פתאום במשקי הפירות, לתלמבד אין צביעה באוכלים. בסדר? אז אם הוא בא וצבע את הבגדים שלו, זה נוח לו? זה טוב לו? מה? זה אפילו לא פסיק רשא. זה לא ניחלה. אז תראו שהשולחן ערוך עוד מביא שיש מי שאומר שיזהר בזה. נגיד שיש פה פסיק רשי, אז אולי אפילו פחות מפסיק רשי, זה לא ברור שזה יצבא. אז תראו שבפסיק רשי זה לא ניחה למרן יותר מחמיר. לכן גם פה הוא מכניס את ה... מקודם הוא דיבר על ספוג בתור ברז. עכשיו הוא מדבר על נגיעה במפית, כשיש לנו ידיים מלוכלכות בסלק או בתותים או ב... לא יודע מה. בסדר, ובכל מקרה אלינו, יש מי שאומר, בסדר. מקום שאפשר להחמיר, להחמיר, מקום שאפשר להחמיר, לא צריך להחמיר. בסדר, בזה סיימנו את נושא הסוחט והנושא של צביעה באוכלים או צביעה במשקים. שבעיקרון אומרים שאין, אבל אני אמרתי שאם היום המטרה היא צביעה, אז אפשר להגיד אין. יש פה איזו גדר של צביעה. טוב, בעזרת השם שבוע הבא, שין כף א', נצא להפסקה של 4-5 דקות,